הדף שלפנינו שונה מתמיד, גם מפני שאני רוצה פשוט לגעת בפשוטם של מקראות ממש, וגם מפני שחשוב לי שנראה את המכלול, את הפסוקים, על כן לא הכנסנו במקורות כמות שהם, לא דברי חז"ל ולא דברי המפרשים, מתוך העיון ניכנס לכל. ערב טוב ומבורך. אנחנו מתחילים לקראת פרשת וישב, ואני מבקש להמשיך דברים שעסקנו בהם בשבועיים האחרונים. לפני שבועיים דיברנו בכל השיעור על השליחות ששולח לראשונה, משלח את השליח שלו. הייתה זאת השליחות של יצחק אבינו את יעקב. יעקב נשלח על ידי יצחק בסוף פרשת תולדות, והערכנו שם להראות שמה שאברהם שלח את עבדו לא נקרא שליחות בשום מקום בפסוקים. זאת משימה שעבדו צריך למלא. אבל עכשיו נשלח שליח שמהווה שליחו של המשלח הזה, להמשיך את התפקיד כהמשכו הישיר. אליעזר לא הולך להיות המשכו של אברהם. הוא הולך לבצע משימה שמישהו הטיל עליו, והוא צריך לקיים אותה. יצחק הולך לקחת איתו את אברהם, או עכשיו יעקב הולך לקחת איתו את יצחק, והוא יהיה יצחק במקומות שאליהם הוא יגיע. הוא הולך להמשיך את יצחק שמעולם לא יצא מארץ ישראל, העולה התמימה, ולגלות אותו גם בחושך של חרן. עד שישוב בשלום אל בית אביו, עד והשיבותיך אל האדמה ופרצת ימה וקדמה וכו'. השליחות ששלח יצחק את יעקב מוגדרת מאוד. בפרק כ"ח בפרשת תולדות, בפסוק ה', וישלח יצחק את יעקב, וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה אם יעקב ועשיו. מהי השליחות? מהו הציווי? זה מופיע בפסוק הראשון. ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו ויצווהו ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען, קום לך פדנה ארם ביתה ותואל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך. השליחות היא לבנות בית. יצחק שולח את יעקב לבנות בית. זה מאוד מעניין, כי תפקידו המיוחד של יעקב בן האבות ייקרא אצלנו לעולם בית. אנחנו נהיה לתמיד בית יעקב, לא בית אברהם ולא בית יצחק. אברהם קרא לו לקדוש ברוך הוא הר. הוא עלה על ההר וקרא מההר בשם השם אל עולם. יצחק קרא לו שדה. וייצא יצחק לסוח בשדה. ויעקב בחלומו אמר, אין זה כי אם בית אלוהים. והאבן הזאת אשר שמתי מצאיבה יהיה בית אלוקים. בפשטות, בלי להיכנס בכלל ליותר מזה, קריאתו של הקדוש ברוך הוא בעולם כהר מאפיינת את מה שעושה יצחק בעולם. העולם נמצא מאוד מאוד נמוך. העולם עוד מושך אחריו את שאריות המבול ודור הפלגה ומגדל בבל וכל מה שקורה כשמגיע אברהם לעולם. ובעולם הנמוך הזה מישהו צריך לעלות על ההר ולהאיר איזשהו אור גדול. זה החסד הגדול שעושה בעולם אברהם. הוא מבקש לסחוף אל המקום הזה את כולם, כל מי שרק מוכן להסתכל אל ההר. בדרך כלל כולם יכולים לראות את ההר, אלא אם כן יש שם נקודה מיוחדת שלא כולם יכולים להבחין בה, כמו שקרה בהר המוריה. אבל גם שם עולים להר. ומי שלא מסוגל לעלות להר כמו אברהם ויצחק, יודע שיש הר וממתינים למרגלות ההר. כך אברהם מעביר את התורה לעולם כולו. לאבימלך הרחוק ולישמעאל הקרוב, לא רק ליצחק. הקושי של אברהם יהיה לרדת מההר לפעמים או להגיד לישמעאל צא החוצה. זה הוא לא יהיה מסוגל. כי אופיו, החסד שלו, העולם האמיתי שלו הוא לקרוא לכולם בשם השם. אבל הוא צריך לשמוע בכל שרה ולעשות גם את זה. יצחק הוא השדה. השדה גם הוא מקום מאוד פתוח. העולם כבר הגיע לאיזשהו גובה שאפשר גם במישור לקרוא לאנשים לעבוד בשם השם. התפקיד של יצחק הוא לא לעלות עוד פעם להר, אלא לרדת לשדה ולגלות איך אפשר לגלות את הקדוש ברוך הוא גם כאיש שדה. גם כאיש ציד. יצחק הוא חופר בארות. יצחק הוא זורע בארץ ומוצא מאה שערים. יצחק הוא שיר איש אדמה. כמו קין שנכשל כאיש אדמה. כמו נוח. ויחל נוח איש האדמה ויתה כרם, שכמעט הצליח, אבל שוב נכשל כאיש אדמה. להיות איש אדמה זה קשה מאוד. זה מהרבה בחינות הרבה יותר קשה מלהיות רועה צון, כי רועה צון הוא נווד, הוא עובר ממקום למקום. ומי שנווד, פחות מחזיק מעצמו בעל הבית של העולם. אבל איש אדמה הוא הבעלים של הכל, הוא הבוס. זה מה שקרה לקין כשהוא רצח את הבל. זה מה שקרה בוויכוח בין בני נוח, מי יחזיק ביותר אדמה. יצחק איש השדה צריך לגלות את ריח השדה אשר בירחו השם. ראה ריח במי כריח שדה אשר בירחו השם. בדיוק מהטעם הזה הוא כל כך מבקש לברך דווקא את עשיו. אבל כמו אצל אברהם, מסובב הסיבות ואומר לו במילים אחרות, שמע בקול רבקה. אחרי שכבר יש הר שמרוממים את העולם הנמוך להסתכל אליו. ויש שדה שלוקחים כבר את העולם ומלמדים אותו גם להגיע מתוך השדה אל ריח השדה אשר ברכו השם. אלה הברכות הראשונות שמברך יצחק בלי שהוא יודע שזה יעקב את יעקב. רוב דגן, תירוש. אחר כך מגיע השלב הבא. לך להקים בית. הבית איננו מקום פתוח. הבית יש בו שתי מעלות גדולות. האחת שייכת פנימה והשנייה שייכת החוצה. לבית יש קירות. צריך בית כאשר בחוץ מסתובבים אויבים. שאתה צריך לברוח מעשיו. ולברוח מלבן. צריך בית. גם את ישמעאל הוציאו מיצחק, אבל יצחק אף פעם לא ברח מישמעאל. הוא את החוויה הזאת לא עבר מעולם. יעקב הוא האבא של הגלות. והוא תפקידו לקבל את השליחות, לך תקים בית. קח לך משם אישה מבנות לבן אחי אימך. כל חלומו זה לחזור הביתה, ושבתי ושלום אל בית אבי. לבן כל כך מרגיש את זה ואומר לו, כי נחשפת לבית אביך. הוא מתאבל לבית, זה מה שהוא רוצה. אבל בית זה לא רק קירות שמגינים מן החוץ. בית לא יכול להיות מוקם בחלל. בית זה מקום שבו ישנם כללי התנהגות שאי אפשר לכפות בשדה, כי השדה היא שטח פתוח וכל אחד יכול להתנהג איך שהוא רוצה. ודאי לא בהר, אבל בהחלט אפשר לדרוש את זה בבית. בית זה מקום שמי שבפנים הוא חלק מהבית. לא עוד יצחק וישמעאל ובני הפלגשים. לא עוד יעקב ועשיו ואנשים החיתיות. מעכשיו, אולי יש ארבע אמהות שיהיו. אבל יהיו כאן 12 אחים בני אב אחד, שכולם הם בית יעקב ובית ישראל. יצחק שלח את יעקב לבנות בית. עכשיו שולח יעקב את השליח הבא. השליח הבא יהיה יוסף. את יוסף ישלח יעקב בפרק למדזיין לפנינו, במקור הארוך שיש, את יוסף ישלח יעקב בפסוק י' ג' ויומר ישראל אל יוסף. שימו אגב לב, זה מעניין מאוד, לא ויומר יעקב כפי שהיינו מצפים. זוהי השליחות הלאומית של יוסף. הלא אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך עליהם, ויומר לו הנני. ויומר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, ואשיבני דבר, וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכם. במשפט פשוט, יצחק שלח את יעקב להקים בית. יעקב שולח את יוסף למצוא את האחווה כדי שהבית הזה יוכל להיות קיים. השליחות הזאת של יוסף והמשך השליחות של יעקב צריכים להתברר, ואותם ננסה לברר היום ביחד. איך פותחת הפרשה? וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. רש"י מאיר, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, ביקש יעקב להישב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. מה פירוש ביקש יעקב להישב בשלווה? אם ביקש יעקב להישב בשלווה פירושו, סתם כבר רצה קצת שקט? א', זה לא נראה. ב', אם באמת זה מה שאנחנו עוסקים בו, אז מה כל כך רע בזה? כל כך הרבה שנים, יעקב כל כך זקן כבר, מה? מה השלווה שהוא ביקש? ומהו רוגזו של יוסף? אגב, איך דרשו את זה בפסוק? דרשו את זה בפסוק בגלל המילים וישב יעקב בארץ מגורי אביו. יעקב יושב ומבקש לשבת כתושב קבוע במקום שאביו היה רק גר. יעקב עכשיו רוצה לשבת תושבות של קבע. הזכרנו פעם, ונחזור לזה שנייה אחת, שכשיעקב ביקש להישב בשלווה, יעקב בעצם טען טענה מאוד מאוד יסודית. יעקב חוזר עכשיו מ-20 שנות גלות. יחד עם השנתיים שיעקב התגלגל מסוכות בשכם עם כל המלחמות שיש עד שהגיע לבית אל, יעקב חוזר מ-22 שנות גלות. אלה אגב יהיו מספר השנים שיוסף ייעלם עוד מעט. הוא שב לבית אל, ועכשיו הוא כבר שב לארץ מגורי אביו, זאת אומרת לחברון, לקריית ארבע, לאלוני ממרי. סתם הערה מעניינת. משם בדיוק שלח יצחק את יעקב בשליחות הקודמת, ומשם, מעמק חברון, וישלחהו יעקב את יוסף לשליחות הבאה. בדיוק מאותו מקום, וכנראה מאותו עניין, יצחק שולח את יעקב מכוח זה שיצחק הוא שליח של אברהם. הוא שולח את יעקב מהכוח שיש לו בחברון. ויעקב שולח את יוסף מאותו המקום, מעמק חברון. מאותו הכוח שהוא עצמו מקבל מאבא, שקיבל מאבא בחברון, שם במערה. משם מהעמק הוא שולח עכשיו את יוסף. כשיעקב הגיע לכאן, בקשתו להישב בשלווה, בעצם מאוד מובנת, מאוד עמוקה, מאוד ברורה, עם כל עומקה, מאוד ברורה. מה בעצם הוא אומר? אני חוזר עכשיו מחרן. מה עברתי בחרן? עברתי 20 שנות עבדות נוראיות ללבן. שקרים ביום ובלילה. אכלה מחורב וקרח בלילה ותידד שנתי מעיניי. את עוניי ואת יגיע כפיי, אמר יעקב כשלבן רדף אחריו, את עוניי ואת יגיע כפיי ראה אלוהים ביוכח אמש. פעם הזכרנו שיעקב אמר לעצמו סבא בברית בין הבתרים, נאמר לו שגר יהיה זרחה בארץ לא להם. ועבדום, ועינו אותם, כתוב שם אמנם 400 שנה, עוד מעט נדבר על זה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ודיברנו על זה. אמנם ה-400 שנה כתובים בפירוש, אבל כלל גדול ידוע לנו שמספרים של נבואות פורענות לא חייבים להתקיים כמות שהם. בתשובה שאנחנו עושים, הם יכולים להצטמצם. עובדה שבאמת לא ישבנו 400 שנה במצרים, אלא 210 שנה. יעקב חוזר עכשיו מחרן, ובדרך הוא פוגש את עשיו. הוא אומר לעצמו עכשיו מה בעצם קרה. אני זרעו של אברהם, ודור רביעי ישובו הנה, הילדים שלי עם הדור הרביעי. עברתי ועבדום, עבדתיך. עברתי גרי יזרעך בארץ לא להם, אני ובניי, עם לבן גרתי. עברתי ועינו אותם, את עוניי ואת יגיע כפיי, ראה אלוהים ויוכח חמש. ושבתי משם ברכוש גדול. מה חסר? הייתה עוד בעיה אחת, בארץ מחכה חבר בלתי רצוי, עשיו. בלי שתכננתי, הוא עזב את הארץ. הוא יצא מהארץ וילך עשיו. והוא עבר לשעיר, נפגשנו בדרך. כל ברית בין הבתרים התקיימה בי. ביקש יעקב להישב בשלווה. לא רגל על רגל על המרפסת. אולי הגיעה גאולה כבר. קפץ עליו רוגזו של יוסף. אבל מהו רוגזו של יוסף בדיוק? בוא נמשיך רק רגע. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. פסוק מוזר, אלה תולדות יעקב, יוסף. מה שמביא את רשי לומר, מה שקרה ליעקב רואים אצל יוסף, ומה שקרה ליוסף רואים אצל יעקב. זה אחיו רודפים אותו, וזה אחיו רדף אותו. אני רוצה כבר בהתחלה עוד השוואות מאוד יסודיות. יעקב יוצא מאלוני ממרא מחברון, ובלילה הוא חולם חלום. ומה הוא רואה בחלום? סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. והוא פתאום רואה שתפקידו יהיה לחבר ארץ ושמיים. הוא רואה שבסולם הזה המוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, המלאכי אלוקים עולים ויורדים, והשם ניצב עליו. הוא מבין שהמקום הזה אמור להיות בית תפילה שיחבר שמיים וארץ, ויגלה לכל העולם איך השמיים והארץ מחוברים ביחד. הוא מתרגם את זה לבית. חלום אחד שמחבר בשני חלקים ארץ ושמיים. גם יוסף חולם חלומות. בחלום הראשון של יוסף הוא חולם על אלומים בקרקע, בשדה. בחלום השני הוא חולם על כוכבים, ושמש, וירח. בחלום הראשון משתחווים האלומים לאלומתו. בחלום השני, גם הוא בשמיים, כי הכוכבים והשמש והירח משתחווים לו. ושני החלומות הם לגביו אחד. תמיד אגב יוסף יאחד שני חלומות. גם כשפרעה יגיד לו שני חלומות, הוא יגיד להם זה אחד. גם כששר המשקים ושר הרופאים יבואו עם שני חלומות, הוא יפתור אותם באופן אחד. בעצם יוסף חולם שני חלומות, האחד על ארץ והשני על שמיים. והחלומות שלו לא מתייחסים למלאכי אלוקים, אלא לאחים שלו. ליתר דיוק לשתי נקודות. חלום א' מתייחס לאוכל של האחים שלו. נכון? חקלאות, אלומים. חלום ב' כבר מתייחס לאחים עצמם. בחלום א', לא יוסף מופיע בחלום, אלא מי מופיע? האלומה שלו. והנה כמה אלומתי, והנה תסובנה אלומותיכן ותשתחוונה לאלומתי. בחלום השני, מופיעים 11 כוכבים עם שמש וירח, ומשתחווים לא לאיזשהו כוכב יותר גדול, אלא לי. הוא לא כוכב. הוא יוסף. בחלום הוא היה יוסף. הם היו כוכבים. אתם זוכרים את השליחות ששולח אותו יעקב? בוא נשים אליה לב טוב. אני חושב שאף פעם לא שמים לב אליה כמו שצריך. היא כל כך פשוטה. חזרה לפסוק י' ד' אחרי שאומר יוסף ליעקב, אולי י' ג' י' ד', מאוד חשוב לחזור על זה. וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם. לך ואשלחך עליהם. עוד לא נאמר פה מה לעשות. האם אתה מוכן לצאת מחברון וללכת אל אחיך השונאים אותך ורועים בשכם? כמו שאני הלכתי מחברון לפדן ארם אל הדוד שלי ואל בניו ששנאו אותי להבדיל, כי שם זה גוי ופה זה אחיך. האם אתה מוכן לקיים את השליחות הפנימית כדי שהבית הזה יוכל להיות קיים? תשובת יוסף, ויומר לו, הנני. ויומר לו, נשים לב לשליחות הזאת, יש שני חלקים. לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון. מה הוא רוצה? אם אתה אחראי על האחווה בבית הזה, אתה אחראי על שני דברים. אתה אחראי על השלום הרוחני בין אחיך, על השלום הנפשי, ואתה אחראי על מזונותיהם, על הצון. אתה אחראי על הפרנסה. אתה אחראי על הממון. הצון אצל יעקב זה תמיד הממון. הוא רואה כבשים נקודים עקודים בחלומו שם, אצל המלאך. ממון. שילמו יעקב ללבן וכבשים. יוסף חלם שני חלומות, ויעקב שמר את הדבר, והוא מיד מתרגם את החלומות לתפקיד. אתה אחראי לאלומות של אחיך, ואתה אחראי לשלום בין אחיך. לפי סדר הפוך, קודם כל השלום ואחר כך לאלומה. אתם זוכרים מה קרה ליעקב מיד אחרי חלום הסולם? עוד רגע נחזור אל יוסף, לפילי פלאות. מה קרה ליעקב מיד אחרי החלום של הסולם? האבן הזאת אשר שמתי מציבה, זה לא מופיע לפנינו, אני קורא, זה דברים זכורים מהפרשה. האבן הזאת אשר שמתי מציבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשרה עשרנו לך. ואז מה? הוא הולך לפגוש את רחל, נכון? עוד מעט הוא יפגוש את רחל. אבל מה יקרה לפני שהוא יפגוש את רחל? פרשייה קטנטנה, אבל כל כך חשובה. וישא יעקב רגליו, ממי הוא בורח? ממי הוא בורח? מאחיו. וישא יעקב רגליו, וילך ארץ אבני קדם. וירא והנה באר בשדה, והנה שם שלושה עדרי עצרות צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. הוא כבר מתמצא באבנים. כל מיני אבנים קטנות נהיו אבן גדולה, עכשיו יש אבן גדולה שצריך שהן תהיינה הרבה אבנים קטנות. זה מעניין אצל יעקב, האבנים, שם בצד. ונאספו שם מאחור העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר וישקו את הצון והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה. שלום הצון. ועכשיו יעקב רוצה לדבר איתם. מה המילה הראשונה שיעקב אומר אחרי חלום הסולם? המילה הראשונה של יעקב מאז שהוא קיבל שליחות. ויאמר להם יעקב, ויאמר להם יעקב למי? לרועים מחרן. אחי! מאין אתם? אתם זוכרים מה יאמר יוסף? שהוא יפגוש את האיש בפעם הראשונה? את אחי! אנוכי מבקש. למי קורא יעקב אחי? לרועים גויים מחרן שאין לו איתם כלום, הוא לא פגש אותם מעולם. האח היחיד שהוא מכיר זה נבך עשיו. זה מה שרודף אחריו עכשיו. ומה שהוא מחפש זה אחי. שימו לב אגב לשיחה הזאת בשנייה אחת, רק נקרא אותה לשנייה. ויאמר להם יעקב, אחי! היום זה ביטוי ישראלי מודרני, אחי. מכאן המקור לאחי בגולני ככה, אחי. אחי, מאין אתם? לא היה חסר כלום בשאלה אם היה כתוב מאין אתם. אחי אומר את הכל. אבל תראו את התשובות. יש כאן שלושה שלבים. ויאמרו, מחרן אנחנו. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? ויאמרו, איזו מילה הייתה קצרה להיות פה? ויאמרו, לא. אין כאן, לא, לא, לא להם כלום. ויאמרו, ידענו. ויאמרו, מחרן אנחנו. ויאמרו, ידענו. ויאמר להם, השלום לא? ויאמרו, שלום. והנה רחל ביתו באה עם הצון. חז"ל אומרים פה כל כך יפה, הוא כל הזמן פונה, אחי, ויאמר להם, הידעתם את, ויאמרו ידענו, ויאמרו, אני אף פעם לא הבנתי אם ויאמרו שלום, בסוף זה ויאמרו שלום ללבן או שלום ותלך. ויאמרו שלום. מה שברור זה שאחרי שויאמרו שלום כתוב, הנה רחל ביתו באה עם הצון, חז"ל במדרש אומרים פה פילי פלאות, אמרו לו הרועים, ויאמרו שלום, והנה רחל ביתו באה עם הצון, אמרו הרועים, אנחנו רואים בעין האחד חדש, נודניק, והוא אוהב לדבר. אחי, מאין אתם? הידעתם את לבן בן נחור, עוד מעט הוא יספר על הסבא. זה מסוכן פה. השלום לא. מה אתה רוצה בכלל? אבל מה כתוב במדרש רבה? אנחנו רואים שאתה רוצה לדבר, אז הנה, הנה, הבת שלו הגיע, תדבר איתה קצת, בטח זה מעניין. אתם תדברו ככה, זה יפה. פה אנשים עובדים. אתה באת לדבר, זה טוב, עכשיו יהיה לך אימי. והנה רחל ביתו באה עם הצון. אני מזכיר את זה רק מסיבה פשוטה. אתם יודעים מה קורה ליוסף אחרי החלומות? הוא מקבל את השליחות. ואחרי השליחות הוא הולך לחפש את אחיו. וכל מה שהוא רוצה זה למצוא אחים. הוא לא צריך לברר איפה הם גיאוגרפית, כי הוא יודע. הוא לא צריך לזהות אותם, כמו יעקב את לבן. הם לא רואים מחרן, הם אחים שלו. הוא רק צריך לשמוע מהם שגם הוא אח שלהם. והוא מגיע להיפגש איתם. וימצאהו איש, פסוק ט"ו, והנה תועה בשדה וישאלהו האיש לאמור מה תבקש. ויאמר את אחי אנוכי מבקש. הגידה נא לי איפה הם רואים. ויאמר האיש, נשאו מזה. איך רשי? הסיעו עצמה מן האחווה. עברית אחרת. חבל לך על הזמן. אתה הולך על שליחות שאין לה שום סיכוי. אנחנו עוד רגע נמשיך, אבל כאן כבר נאמר בעצם את כל ההתחלה. אתם יודעים מה זה ביקש יעקב לישב בשלווה לעניות דעתי? שלווה זה לא שלום מבחוץ. זו מילה אחרת לגמרי. שלווה זה שקט פנימי. יכול אדם לחיות במקום שאין מבחוץ פחד ואין מלחמה, אבל אין לו שלווה. לפעמים אפשר לחיות במצב של הרבה קשיים בחוץ, אבל עם שלווה פנימית מסוימת. כשיעקב מחליט לשלוח את יוסף, הוא בא לומר לנו את השיעור הכי פשוט שכולנו יודעים היום. אפשר לנצח את עשיו, אפשר לנצח את לבן, ואחרי שמנצחים את עשיו ומנצחים את לבן, משלמים מחירים כבדים בדרך. יש מלחמה של כל הלילה. צולעים על כף הירך. לוקחים איתנו את הלילה ומגיעים עד עמוד השחר. בסופו של דבר יאמר יעקב למלאך של עשיו, לא אשלחך כי אם ברכתני. חשבתי לעצמי, מה הוא צריך ברכה מהרשע הזה? מה הוא צריך ברכה מהמלאך הסתני הזה? מה הוא צריך ממנו ברכה? כי זה מלאך, יש מלאכים רעים. למה הוא צריך ברכה ממנו? אני חושב שיעקב גילה שם גילוי עצום. המלאך הזה זה הייאוש, זה הלילה. יעקב אומר לייאוש, אני לא אשחרר אותך עד שאני לא אסחט ממך את מה שצריך. מה למדתי מהרע הנוכחי? איזו ברכה אני הולך להוציא מהמן של עכשיו? אני יעקב שילמד את הגלות ואת הגאולה, ואני אלמד איזו ברכה לוקחים גם מהמאבק של הלילה. אין רע שלא נלמד לקחת ממנו ברכה. אין שבר שלא נוציא ממנו תקומה. הוא ניצח את עשיו, הוא הגיע לשחר, הוא ניצח את לבן, הוא הגיע לארץ. והוא עוד לא הגיע לא לבית אביו וגם עוד לא לבית אל. כי החלום היפה שיגיעו לארץ על מרבד של קסמים או על שטיח התגלה מהר מאוד כבלתי רלוונטי. והוא נתקל במלחמות נוראיות בשכם. וישאו ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם. הוא הקים את צהל, ולא רדפו אחרי בני יעקב, זה הכל קראנו בפרשה. ולקח לו שנה וחצי, שנתיים, עד שהוא מגיע בשקט חזרה לבית אביו. כולם נוצחו. שקט. ואז פתאום התגלה האמת. מה שיעקב את הגאולה זה לא עשיו, ולא לבן, ולא אנשי שכם, ולא ישמעאל, אלא אנחנו. ביקש להישב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. אנחנו שונאים אותנו. אנחנו לא יכולים לדבר לשלום. יש מוטיב שחוזר כל הפרשיות עם עשיו ולבן. אתם יודעים מה המוטיב? אהבה מזויפת. כמה חיבוקים, כמה נשיקות, זוכרים? ויחבקהו וישקהו. לבן הרי מתנשק ותיק. הוא נשק אותו כבר בפרשת חיי שרה כשהוא חיפש אהב בצדדים האלה, אחרי זה הוא נשק אותו כשהוא חיפש כדי, הוא תמיד דעת, הוא חזק מאוד בסוגיות. ועשיו גם מומחה. יעקב כבר מחפש שלווה. לעניות דעתי המושג שלווה הוא לא רק ביקש כבר להגיע לגאולה, אמר אני לא מבין שום סיבה הגיונית שזה כבר לא יהיה. הוצאתי ממלאכו של עשיו את מה שצריך. הוצאתי מלבן את מה שצריך. למה בעצם לא? ואז קופץ עליו רוגזו של יוסף ואומר לו לא, כי מבפנים יש מלחמה. יצחק שלח את יעקב להקים בית. יעקב שולח את יוסף כדי להיזהר שהבית לא יחרב. את הבית מקימים כדי שיהיו קירות ועשיו ואבימלך וישמעאל ושכם ועמלק ולבן לא יוכלו להיכנס פנימה, כי יש קיר. מצוין. עכשיו יש מדינה. עכשיו יש גדר. עכשיו יש בית מקדש. עכשיו אפשר להחריב אותו רק מבפנים. ועכשיו שולחים את יוסף ללכת לראות את שלום אחיו. כשיוסף פוגש את האיש והאיש אומר לו נסעו מזה, הוא אומר לו הסיעו עצמה מן האחווה ואתה מנסה שליחות שהיא בלתי אפשרית. יוסף ממשיך לדותן. הוא ממשיך, אני בפסוק י"ז, ויאמר האיש נסעו מזה כי שמעתי אומרים מלך אדותי. וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדותן. כל ימיו הוא הולך אחר אחיו. מה שיוסף מחפש זה מה שהאחים מחפשים, זה מה שיעקב מחפש. זו אהבה בתוך הבית הזה. המאבקים הסתיימו והמבחן האמיתי מתחיל. ויראו אותו מרחוק. זה פלאי פלאות, שימו לב לפסוקים הבאים. ויראו אותו מרחוק. את מי? את יוסף. לא את אחיהם, לא את יוסף, אותו. ובטרם יקרב עליהם, ויתנכלו אותו להמיתו. למה זה כל כך חשוב? אני יודעתי פשוט. אם הוא יתקרב, אז נראה אותו ממש פנים בפנים. בטעות עוד יכול להיות אפילו שניגע אחד בשני. עוד יכול להתרחש איזה אסון ואולי ניתן איזה חיבוק אחד לשני. ואז יכול להיות שלא נקטלג אותו כבעל החלומות. אולי פתאום נזכר שהוא אח שלנו. באידיאולוגיית השנאה לא תצליח. ובטרם יקרב עליהם, ויתנכלו אותו להמיתו. ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות הלזה בא. יש לו שם. הוא אח שלכם. תגידו, אחינו. יוסף, ויראו אותו, ובטרם יקרב, בעל החלומות. יש לו את כל הכתלוגים, את כל ההגדרות. הוא שמאלי וימני, והוא הכל. ועתה לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה, חלטו ונראה מה יהיו חלומותיו. ושמר ראובן ויצילהו מידם, ויאמר לו מכנו נפש. ויאמר עליהם ראובן, אל תשלחו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו, למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, יוסף אל מי הולך? אל אחיו. גם כשראובן מדבר, מה לא מופיע? אח. אל תשלחו בו, ויד אל תשלחו בו, למען השיב אותו אל אביו. זאת אחריות שלי כלפי אבא. הוא לא אומר אחי. הלאה. ויקחו, וישליחו אותו הבורה, והבור ריק אין בו מים. וישבו לאכול לחם וישאו עיניהם, ויראו והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד, וגמליהם נושאים נחות וצרי בלות, הולכים להוריד מצרימה. ממתי כבר לא שמענו על ישמעאל? אוהו, מזמן. ממתי לא שמענו על מצרים? הסתבכנו איתם מאוד פעם. עם אברהם, עם שרה. לא שמענו עליהם. אתם יודעים מאיפה הם פתאום מגיעים? אנחנו ייצרנו אותם. כשאנחנו מתחילים לריב ליד הבור, החיישנים הרדומים של ישמעאל ומצרים מתחילים להתעורר. הנה הם מגיעים באורחת ישמעאלים משום מקום. ובעיתונות בטח שאלו מאיפה הם קמו לתחייה. והנה היא אורחת ישמעאלים, פתאום הפתעה. והם הולכים להוריד מצרימה. אתם בטח זוכרים, אחים, שכשסבא וסבתא שלנו, סבא רבא וסבתא רבא, אברהם ושרה היו במצרים, זה היה מאוד טראומטי. אתם הולכים עכשיו לשלוח אח למקום שעל הסיפור של מצרים גדלנו רק לפני 3 דורות? אתם מחזירים אותו לשם? חשבנו שסיפור מצרים נגמר. ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו. הוא הראשון שמשתמש בקוד הזה. וכיסינו את דמו. לכו ונמכרנו לישמעאלים וידינו אל תהי בו, כי אחינו ושרינו הוא וישמעו אחיו. אבל השימוש בקוד לא עוזר למסקנות. המסקנה היא כן למכור אותו. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים ב20 כסף, ויביאו את יוסף מצרים. וישוב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור, ויקרא את בגדיו, וישוב אל אחיו ויאמר, הילד איננו. הוא שוב לא משתמש במה? אחינו. אתם זוכרים מתי יוסף יתפרץ בפעם הראשונה בבכי, בארמון במצרים? כשהוא ישמע אתם אומרים אחד לשני, ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו בצרת נפשו ולא שמענו. הוא יבכה כי זאת תהיה הפעם הראשונה מאז שהוא נולד, שהוא זכה לשמוע את התואר אחינו. הוא זכה לשמוע את התואר אחינו, כי אין מה לפחד להגיד אחינו, בין כה וכה הוא לא שומע. זה לא הוא. זה יוסף מחופש. זה אותו ויאמרו איש אל אחיו. זה אותו איש של אחיו. השליחות של יוסף היא השליחות הכי פשוטה שאנחנו צריכים ללמוד. הרבה לפני כל היסודות הגדולים, שלא יהיה לנו ספק בכלל. אנחנו מגדירים פה את הדברים קשים, אבל צריך לתפוס אותם מהכיוונים השניים שלהם. אין פה שום ספק. יש פה את הדיונים האידיאולוגיים הכי גדולים והכי קדושים והכי טהורים בין האחים. יש פה דיונים מדהימים בין יהודה עם הכוחות שלו לבין יוסף עם הכוחות שלו. בין אבי אבותיו של משיח, בין דוד לאבי אבותיו של משיח בין יוסף. אלה האבות שלנו, אלה השבטים. אבל יש פה דבר אחד שצריך לקלוט אותו. יסוד היסודות של מה שבגללו אי אפשר יהיה להגיע לביקש יעקב, הוא לא עשיו ולא לבן, ושום אידיאולוגיה לא תעזור. היסוד הוא וישנאו אחיו אותו, ולא יכלו דברו לשלו. ובבית הזה, כדי שהבית הזה יתקיים, צריך לייצר מציאות של אהבה שעד שהיא לא תופיע, הבית הזה לא יוכל להתקיים. לעניות דעתי, אולי זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא מסובב את יעקב בצורה כל כך קשה, שהוא צריך לקחת גם את רחל וגם את לאה. מה לא בסדר בויהב יעקב את רחל? מה אסור בזה? מה יש? מה הוא עשה? וירא השם כי שנואה לאה. ועד שזה לא יתוקן. במדרגות של יעקב, אנחנו מבינים בכלל במדרגות האלה. אבל עד שזה לא יתוקן במדרגות הנכונות. אתם יודעים איך יקום בית ישראל? מרחל ולאה אשר בנו שתיהם ביחד את בית ישראל. ואם זה לא יהיה רחל ולאה, זה לא יהיה בית ישראל. ומרגע זה ואילך ועד לסוף ספר בראשית, אלה יהיו הבירורים. האם הבית הזה יכול להיבנות לא רק מפני שהוא בונה לעצמו קירות חיצוניים כי נמאס לו מהאנטישמיות מבחוץ. ולא רק מפני שהוא ניצח את האנטישמיות בחוץ והצליח להגיע כבר הנה וניצח גם את השכניים בפנים. אלא אם הבית הזה יוכל להיות בית, מפני שבבית הזה יש בית שהוא של אהבה ואחווה ושלום ורעות. היסוד הקשה הזה הוא היסוד שיצטרך יוסף ללכת ללמוד אותו בעולם כולו. וליוסף יקרה בדיוק מה שקרה ליעקב. איזו טרגדיה. יעקב שפונה לרועים, תסלחו לי, אנטיפטי מחרן, שאפילו לא אומרים לו שלום יפה. ויאמרו ידענו. ויאמרו שלום. יעקב יוצא מהסולם, אם אני הייתי יוצא מהחלום הזה, מבית אל, ראיתי עכשיו מלאכי אלוקים עולים ויורדים. ועכשיו אני פוגש, רואים, באמת, עם כל הכבוד, ליד איזה אבן בבאר. הדבר הראשון שהיה לי זה אחי. אבל זה עולמו של יעקב. ויוסף יקרה את אותו דבר. תראו איזו אחווה הוא יוכל להצליח לעשות במצרים, בכל מקום שהוא לא נמצא. הוא כל הזמן מסתבך, אבל ברגע שהוא מגיע לתוך בית פוטיפר, אז אדונה, כולם, הכל, הוא האהוב של הבית. הוא מגיע לבית הסוהר, הוא יוצר אצל כולם שם את החיבה. אין שר בית הסוהר רואה, וכל אשר יש מצליח בידו. הוא הולך לפרעה, קורא אותו סיפור. המצרים פונים אליו ואומרים לו, החייתנו. אבל האחים שלו לא יכולים לדברו. והמאבק הזה הוא המאבק של הביקש יעקב להישב לא בשלום, אלא בשלווה. יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. שלווה זה מה שנקרא בפסוק האחר, ישליו אוהבייך. מאותו השורש של שלווה. שאלו שלום ירושלים. זה שלב א', שיהיה שלום. שלא יתקיפו. אבל אז צריך שתהיה גם שלווה. שישליו אוהבייך. זה לא רק לא סותר, זה ממשיך את התפקיד שיצטרך יוסף לעשות לאורך כל הדרך. יוסף יצטרך לגלות שם שמיים. הוא יבוא למצרים ושם שמיים יהיה שגור על פיו, הוא יצטרך ללמד את העולם כולו שם שמיים, והעיכוב היחיד שיהיה בדרך זה מה שהוא יאמר לאחים שלו. התפקיד שלנו זה לגלות לעולם כולו שיש אב אחד לעולם. מה שיעכב את זה אם אנחנו לא נדע להעביר את זה אלינו עצמנו. את הבית השני הצלחנו לבנות, כי עולם שלם התחיל להכיר פתאום בכוח של עם ישראל. הצרות כורש. חנוכה. אבל חנוכה זה לא רק ימים נפלאים של חנוכה. חנוכה זה חג מאוד יפה, שההפי אנד שלו מאוד לא הפי. חנוכה זה חג מאוד יפה שסופו הוא חורבן פנימי שמוליד גלות מוחלטת. חנוכה הוא חג נפלא שסופו הוא מלחמות אחים של אריסטובולוס והורקנוס, של מלכי בית חשמונאי. חנוכה הוא ניצחון על כל מה שבא מבחוץ, וכישלון במאבק על הכוח להגיע אל אותה נקודה פנימית של אהבה פשוטה. ביקש יעקב להישב בשלווה לעניות דעתי פירושו, ביקש שחוץ מהשלום שהוא כבר זכה לו, הוא גם יוכל לזכות לשלווה. ואז קפץ עליו רוגזו של יוסף. שליחותו של יוסף לא תסתיים בספר בראשית. שיוסף ייעלם מן העולם, בסוף ספר בראשית הוא יקרא לאחיו ויאמר להם, ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם, והעלה אתכם אל הארץ, מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. וישבה יוסף את בני ישראל אמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה. וימות יוסף. מה המילה האחרונה של יוסף בחיים? מזה. אתם זוכרים מה ענה לו האיש? נסעו מזה. חבל לך על הזמן, אין מזה. אין אחווה. הזוהר הקדוש אומר, הזכרנו פעם, זה, זין והי, זה 12. את אחי אנוכי מבקש, והאיש אמר לו, רעיון 12 השבטים הוא אוטופיה בלתי אפשרית. נסעו מזה. והמילה האחרונה של יוסף בכל ימי חייו היא, תעלו את עצמותיי מזה. תחזירו לאותו הבור ששם אחרתם. שם תהיה נקודת המבחן שלנו. והמקום הזה תהיה נקודת המבחן, לא של עשיו ולא של לבן, אלא שלנו עם עצמנו, את עצמנו. שימו לב אגב לפסוק, זה מדהים. הפסוק הראשון הוא, ויומר יוסף, פסוק כף דלת במקור 2, ויומר יוסף למי? אל אחיו. כי זו נבואה שנצרכה רק לשעתה. הוא פונה אל האחים ואומר להם, אלוהים פקוד יפקוד אתכם ואלה אתכם מן הארץ הזאת, בעזרת השם. אנחנו כבר לא צריכים את הנבואה הזאת, כי אנחנו כבר לא במצרים. אבל אל מי הוא מדבר בפסוק כ"ה? וישבה יוסף את מי? את בני ישראל לאמור. זאת אומרת אותנו. מה הוא משביע אותנו? פקוד יפקוד אלוהים אתכם. הוא לא מדבר בכלל על מצרים עכשיו. הוא אומר לנו בכל פעם שפקוד יפקוד אלוקים אתכם. אתם יודעים למה זה פקוד יפקוד בכפילות? כי זה לא יהיה רק פעם אחת. אם אתם רוצים לדעת למה זה לא מצליח, זה כי לא העליתם את עצמותיי מזה. אם תרצו להבין למה בית שנבנה בהצהרת כורש גדולה חרב. זה מי זה? אם תרצו להבין למה בית חדש לא נבנה, זה מזה. לא עשיו, לא לבן, לא ישמעאל. ואם פתאום עוד פעם תראו את ישמעאל במצרים מתעוררים עם איזה אורחה חדשה שאף אחד לא שמע שהיא קיימת, זה מזה. כל הספר, כל הפרשה, כל הסוגיה, כל רוגזו של יוסף, ולעבור לשליחות השנייה, אחרי השליחות של הקמת הבית. אולי גם זה הפשט של אלה תולדות יעקב יוסף. לא יכולה בכלל להתקיים השליחות הראשונה של יעקב על הקמת הבית, בלי שהיא מתחברת לשליחות השנייה של יוסף על האחווה שבתוך הבית. אני סיפרתי אמש, אתמול בלילה, שהייתי ממש לפני חודש, חושב שהזכרתי את זה כאן באיזה הקשר אחר, להתפלל בקברו של יוסף, בקברו של יוסף הצדיק, שם, בבור הזה, וקשה לי להשתחרר מהנוראיות שנראית שם. אני חייב לומר, אספק רק לומר שכשהייתי בפולין לפני שבועיים, מה שהצליחו לעשות בקבר יוסף, האלה שעושים את זה, גם הנאצים של פולין לא עשו לבתי הכנסת. אי אפשר תאר. אני שואל את עצמי כבר, כל הימים האלה, מה לי אומרת המלחמה הזאת בעצמותיו של יוסף? מה לי אומרת המלחמה הזאת בניסיון לטנף, לשרוף כבר את מה שאי אפשר לשרוף? למה המלחמה הזאת דווקא בעצמותיו של יוסף? לי אין שום ספק. כדי להזכיר לנו למה יעקב לא הצליח להישב בשלווה. כדי להזכיר לנו למה אחרי כל החלומות של יעקב הוא היה צריך בסוף שוב לרדת למצרים. את כל כוחו של יוסף הצדיק, שבלי כוחו אנחנו לא יכולים, אנחנו נוכל לקבל רק מהאחווה הזאת של אחי יוסף ויוסף. פעם הזכרנו הלכה, הלכה פשוטה. נדמה לי שאולי בימים שלנו מצווה לקבל אותה, מצווה להתחזק בה. הארי הקדוש מביא בכתביו שקודם שאדם יתפלל לפני התפילה, יקבל על עצמו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. קבלה. ויאמר, הוא אומר נוסח, הרי אני אוהב כל יהודי בכל מאודי ונפשי. זה מדהים, כי דברי הארי האלה מופיעים כמעט בכל ספרי ההלכה. התניה פותח כך בסידורו, השבוע יד כסלב, והבן איש חי מביא את דבריו, והמשנה ברורה מביא את דבריו. הדברים כל כך פשוטים, וכל כך קשים, וגם כל כך מובנים, כי הכוח להתפלל הוא הכוח לנסות לחבר ארץ ושמיים. והכוח הזה להתפלל יכול לנבוע רק אם קודם כל אתה מקבל על עצמך את השליחות הפשוטה הזאת, של להצליח לראות מקרוב ולא מרחוק. ויראו אותו מרחוק, אז גם לא הרגישו בכלל קושי באי האהבה, כי הרי בטרם יקרב עליהם והתנכלו אותו לעמיתו. כנראה שהעוצמה הרוחנית של הכוח, של העבודה, של התפילה כלפי שמיה, של העבודות הגדולות של יוסף להזכיר שם שמיים ולומר בלעדי האלוקים יענה את שלום פרעה וכו' וכו', באים לידי ביטוי קודם כל בדבר הפשוט. מי שכל כך חי את האלוקים יענה את שלום פרעה. המבחן שלו זה האם הוא רואה את צלם האלוקים הזה גם באדם שמולו. בראש ובראשונה באח שמולו. הקבלה הזאת של הארי היא אולי קבלה שבימים שאנחנו נמצאים ראוי לה שתהיה יותר ויותר ממומשת. זכה אותנו הקדוש ברוך הוא שנדע לעשות את זה ולקבל על עצמנו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. ערב טוב.